רגע, אני, ואז הוא.
אוקיי, מוכנים? גו.
אתן מאזינות.
ואתם מאזינים.
לכאן כל יבנה הסקטים.
פודקאסטים. ושתהיה לכם ולכן האזנה מעולה.
שלום לכולם, שמי עידו אשד, ואני שמח להציג בפניכם את מגזין האקטואליה שהפיקו תלמידי שכבת י' במסגרת שיעורי החשיפה שלהם לרדיו. בעצם במגזין הזה התלמידים עוסקים בכמה סוגיות מאוד אקטואליות בחברה הישראלית. אנחנו נדבר על ביטולי טיסות, מאיה ברוך תספר לנו על התופעה הזו, מיקה סברדלוף תדבר על הנושא של גיוס חרדים, מיקה אורליק על תופעת ההגירה, רילוקיישן, ויש לנו גם רעיון שאורי ונטורה קיים עם דודתו, טלי, שהיא ומשפחתה הגרו לפורטוגל. אנחנו נדבר על אנטישמיות ברשת, ליתר דיוק ברשת טוויץ'. עידו יראיין את שר פה באולפן בנושא הזה, אז בואו נצא לדרך.
אתן מאזינות.
ואתם מאזינים.
למגזין החדשות של כל יבני.
כאן, כל יבני. הוויכוח סביב גיוס החרדים לצהל מסיר את ישראל כבר שנים רבות. מצד אחד, יש חרדים הטוענים שגיוס לצהל הוא חובה בסיסית לכל אזרח במדינה יהודית ודמוקרטית. ומצד שני, ישנם הרבה חרדים המחזיקים בעמדה שלימוד תורה בישיבות הוא ציווי קדוש ושהצבא נוגד את האמונות שלהם ואת אורח חייהם. בשנים האחרונות חלה מגמת עלייה משמעותית באחוז המשתמטים החרדים. ניתנה לחרדים אפשרות לקבל פטור תחת הסדר תורתו אומנותו. הסדר זה אפשר לתלמידי הישיבות להמשיך בלימודי התורה, תוך שהמדינה מכירה בהשתמטות לטובת לימודי תורה כלימוד ערכי התורם לעם ישראל. עם השנים התגבר הוויכוח סביב ההסדר והוביל לדיונים רבים בכנסת, מה שגרם לבג"ץ לבטל ולהחזיר את ההסדרים מספר פעמים. נכון לעכשיו, המדינה נדרשת למצוא פתרון חדש לסוגיה זו. לדעתי, חובתו של כל אזרח במדינת ישראל לא משנה מהי אמונתו, היא לשרת בשירות צבאי למען המדינה והעם שלו, ולתת בהצהרות של נמות ולא נתגייס בזמן שחיילים נלחמים, נפצעים ונהרגים כדי שכל אזרחי מדינת ישראל יוכלו לחיות בשקט במדינה שלהם, החרדים צריכים לשאת בנטל, וזו אמירה מנותקת מהמציאות. החרדים צריכים להבין שכאזרחים במדינת ישראל, הגיוס לצהל הוא ערך עליון, וחוץ מזה שזה חוק, זו חובה מוסרית. אמנם בממוצע מתגייסים בשנה כ-1,100 חרדים למסלולים מיוחדים המותאמים לאורח חייהם, ולצידם מאפשרים שירות צבאי משמעותי. אך האפליה הזו לא יכולה להימשך במיוחד בזמן מלחמה, וצריך למצוא פתרון מיידי לסוגיה הזו. אבל מצד שני, יש להבין את עמדתם המנוגדת של החרדים המשתמטים לגיוס לצהל. עבורם שירות צבאי נוגד ערכים המרכזיים וחשובים באורך חייהם. יש כאלו שרואים את ערכי לימוד התורה כתרומה לעם לא פחות חשובה משירות צבאי. לדעתי פתרון שיוכל להתקיים הוא להרחיב את מסלולי השירות הצבאי המותאמים לאורך החיים החרדי כמה שאפשר. המדינה תוכל להרחיב את התמיכה במוסדות הלימוד החרדים התומכים בגיוס לצהל, מה שיכול להוביל לגיוס של חרדים נוספים ואף אולי לשנות את עמדתם לגבי השתמטות. לסיום, הגיוס מייצג מחויבות חברתית ואזרחית שמחזקת את האחדות בעם במיוחד בזמן מלחמה. שילוב החרדים בתרומה הצבאית למדינה בצורה שמתחשבת ומכבדת את המגזר יכולה להיות הזדמנות לקידום האחדות בעם.
אוקיי, נמצאת איתנו מיקה אורליק לדבר על עניין שמדברים עליו לא מעט, הנושא של הגירה, רילוקיישן. שלום מיקה.
שלום.
אז קודם כל מיקה, מה קורה בנושא הגירה בישראל בזמן האחרון?
ישראלים עוזבים את ישראל בגלל המלחמה, וגם מלפני המלחמה התחילה עליית עזיבה.
עלייה בירידה, אנחנו קוראים לזה ירידה מישראל, ואת אומרת שיש בעצם עלייה בירידה.
כן.
טוב, תני לנו מספרים.
55,300 ישראלים עזבו את הארץ לזמן ממושך בשנה שעברה, ורק 27,800 שבו בחזרה, מה שמהווה מאזן הגירה שלילי שעלה ביחס לשנים קודמות. רוב היורדים הם גברים.
אם אני עושה חשבון מהיר, מדובר על משהו כמו 30,000 איש שאנחנו איבדנו פה.
כן. רוב היורדים הם גברים, רובם רווקים, אך גם נשואים וגרושים נכללים בתמונה. קבוצת הגיל המובילה היא בין 25 ל-44.
25 עד 44, אם אני עושה ככה בראש איזשהו דמיון, זה סטודנטים צעירים, זוגות צעירים, משפחות צעירות, אנשים שבונים את החיים, רוצים להתקדם, והם בוחרים לעשות את זה מחוץ לישראל.
כן. מאז פרוץ מלחמת חרבות ברזל, ב-7 באוקטובר 2023, ישראל חוותה גל עזיבה מדאיג. זוהי עלייה דרמטית של 150% בהשוואה לתקופה המקבילה בשנה הקודמת. ברבעון הראשון של 2024 יצאו מישראל כ1,050,000 ישראלים, ונכנסו אליה כ1,030,000, כך שמספר היוצאים היה גדול בכ-20,000 ממספר הנכנסים. באפריל יצאו מישראל כ-645,000 ישראלים, ונכנסו כ-580,000, כך שמספר היוצאים באפריל היה גדול יותר בכ-65,000. בסך הכל, מאז השבעה באוקטובר נכנסו לישראל 51,000 יותר ישראלים מאשר יצאו.
זאת אומרת, אנחנו רואים פה תופעה שלמרות שיש מלחמה, והמלחמה מתרחשת גם עכשיו ברגעים אלו ממש, אנחנו מדברים, יש אזעקות פה, אזעקות שם וכולי, מילואים, צפון, דרום, אנשים בוחרים לחזור לישראל. במספרים
כן.
גדולים, אנחנו מדברים פה על כמויות של אנשים שחוזרים, אבל יחד עם זאת יש כמויות גדולות בהרבה של אנשים שבוחרים לעזוב, ולכן מדובר על מאזן הגירה השלילי.
כן. בחודשים האחרונים התפרסמו לא מעט רעיונות בתקשורת עם אזרחים שהחליטו לעזוב את הארץ, ערבים ויהודים, ביניהם גם תושבים מעוטף עזה והצפון.
כן, מדברים על זה, מיקה, בתקופה האחרונה, שבעיקר הדבר הזה מסוכן מבחינה כלכלית, מבחינה חברתית, כי אם האנשים שעוזבים אלו אנשים משכילים, אלו אנשים שיכלו היום מאוד לתרום לחברה הישראלית, והם יעשו את זה במקום זה בפורטוגל, בקנדה, ביוון, אני לא יודע איפה, אז אנחנו מפסידים אותם, והכלכלה שלנו מפסידה. לאן את חושבת שזה הולך לכיוון הזה? מה יהיה בעתיד?
אני חושבת שהרבה הולכים להישאר, כי זה הארץ מולדת, זה ישראל שלנו.
אז את אופטימית.
כן.
יופי. תודה, מיקה.
תודה.
אורי גוש.
מה קורה?
יופי ממוש, אז אני איתך, ואני, מה שאני יכולה לעזור, אני אעשה בשמחה.
למה בחרת לעשות רילוקיישן ולעזוב את הארץ, ולאן בחרת לעזוב?
אוקיי, אז למעשה אתה שואל אותי כאן שתי שאלות, ואני אענה על כל אחת בנפרד. למה בחרתי לעזוב את הארץ? זה כמו פאזל שמורכב מהרבה מאוד חלקים. וכל חלק יש לו, יש מניע אחר שעומד בבסיס שלו, וביחד נוצרת התמונה השלמה. עכשיו, מה זה החלקים האלה? מה הניע אותי? אז קודם כל, הרצון לחוות משהו אחר. סקרנות, רצון לאתגר, רצון לחוויה, רצון לשנות, לצאת מהקיבעון, מהמוכר, מהידוע, ולהתנסות בחוויה אחרת משמעותית בחיים. זה דבר אחד. דבר שני שהניע אותי זה החינוך של הילדים. אני סבורה שהחינוך בארץ הוא לא טוב, ורציתי לתת להם חינוך יותר טוב בבתי ספר בינלאומיים פרטיים, שבה הם יוכלו גם לרכוש שפות אחרות, וגם הם יוכלו להתרועע עם ילדים מארצות אחרות, וללמוד על העולם הזה דרך ההיכרויות עם הילדים האחרים. כך שהם בסופו של דבר יהיו אנשים יותר פתוחים לעולם, יותר גלובליים, יותר מבינים, את העולם, ואני חושבת שזה נובע מזה שאני לא קיבלתי את זה, ואני גדלתי במשפחה מאוד פרובנציאלית על פי תפיסת עולמי, וזה הפריע לי בגיל הבוגר, ורציתי שהילדים שלי לא יצאו כמוני. רציתי שהם לא יפחדו מזרים, רציתי שהם יכירו מקומות בעולם, רציתי שהם שיהיה להם ידע רחב יותר לגבי העולם, שהם לא יתמקדו כל הזמן, שהם יבינו שישראל היא לא מוקד העולם. אז זה היה עוד חלק בפאזל. חלק נוסף בפאזל היה הרצון לשפר את איכות החיים. ונוצרה לנו איזושהי הזדמנות כלכלית שבה יכלנו להעלות את רמת החיים שלנו פה בפורטוגל. אתה עדיין איתי?
כן, בטח.
מגניב. אז פה בפורטוגל נוצרה לנו הזדמנות בגלל ענייני מיסים ועבודה וכאלה לשיפור איכות החיים. אז זה גם הייתה עוד סיבה. סיבה נוספת היה המצב בארץ. המצב בארץ כבר כמה שנים אחרונות הוא לא טוב מבחינה פוליטית. והכיוון שאליו המדינה הולכת לא מעוטטת לכיוון חיובי. וזה עוד הייתה עוד סיבה אחת לעזוב. ומה שבסוף בסוף למה עזבנו גם כל כך מוקדם זה גם בגלל המלחמה. שהיא ככה נתנה את הפוש האחרון והדחיפה האחרונה ליציאה מהארץ.
כן.
ועכשיו באשר לשאלה השנייה שלך, למה דווקא פורטוגל, אז רפי בעלי קיבל אזרחות פורטוגלית בגלל השורשים המרוקאים שלו, והאזרחות שלו נתנה לנו, קודם כל אפשרה את המעבר שלנו, כי אנחנו נמצאים פה וגם אנחנו בעזרת השם נקבל אזרחות בזכותו, זאת אומרת, ההיתכנות בכלל להיות פה היא בזכות האזרחות הזאת. אבל האזרחות הזאת היא, בגלל שפורטוגל היא חלק ממדינות שנגן, מהאיחוד האירופי, אז יכלנו על פניו להיות בכל אחת מהמדינות האלה, ובחרנו דווקא בפורטוגל, בגלל כמו שזה מתכתב עם מה שאמרתי לך מקודם, בנוגע להסדר הכלכלי שיש לנו פה, משיקולי מס וכאלה בעיקר. אז גם שיקולי מס וגם מזג האוויר טוב וגם עם מאוד נעים, העם הפורטוגלי הם אנשים מאוד נעימים וחמים וגם ארץ מאוד יפה עם הרבה מאוד טבע ומאוד רגועה ואין פה הרבה בני דודים, זאת אומרת רמת האנטישמיות פה יחסית נמוכה למדינות אחרות, אז כשהכל יתחבר ביחד זה יסתדר לנו.
אוקיי. מוספת עכשיו את העניין של האנטישמיות, אז האם חווית אנטישמיות בתקופה שלך, שזה בערך חצי שנה בפורטוגל, האם את או הילדים חוויתם סוג של אנטישמיות בפורטוגל?
אנחנו מפברואר פה, אוקיי, ובתשעה חודשים האלה אני ורפי לא חווינו, גם אמילי לא חוותה, אבל נדב כן חווה בבית ספר אמרות אנטישמיות מצד הילדים שהיו יותר בבית ספר, כן.
ואיך האמרות האלה טופלו?
תראה, בגלל שזה בית ספר פרטי בינלאומי, הם טופלו ביד קשה, הם מיד ההנהלה נרתמה לדבר עם ההורים, והם לא חזרו על עצמם.
האם היה לך התלבטויות או חששות לפני שעברתם לפורטוגל?
בוודאי, אני חושבת שזה טבעי ונורמלי שיהיו חששות. החששות בעיקר נגעו, וכמו שגם לימים הסתברו, נגעו לילדים. האם יהיה להם טוב, איך הם יסתדרו, איך הם יתאקלמו, מה יהיה להם, עד כמה הם יצליחו להקות פה שורשים. אני ידעתי, לגבי עצמי לא היו לי חששות, וגם באמת מאוד טוב לי, ונעים לי, ואני שמחה למעבר הזה, אני מרגישה שהוא מתאים למידותיי, גם רפי אני חושבת מרגיש באופן זה. היו לי חששות, אז היו חששות לגבי הילדים, והיו גם כמובן חששות כלכליות, האם באמת נצליח לממן את כל זה, האם באמת אנחנו נצליח לעמוד בכל המעבר הזה מבחינה פיננסית, מבחינה כלכלית, האם רפי שהוא המפרנס העיקרי היום יצליח להמשיך להתפרנס מהארץ למרות המרחק, זאת אומרת לקחנו סיכון מאוד גדול כשעזבנו את הארץ מהבחינה הזאת. אני, רפי די היה בטוח שכן, אני יותר חששתי ודאגתי, ואני שמחה לפחות היום תשעה חודשים אחרי להגיד שהדברים מסתדרים.
איך הגיבו המשפחה והחברים שלכם כאשר סיפרתם להם שאתם עובדים לעזוב את הארץ?
היו מגוון של דעות והיו מגוון של סוגים שונים של התנהגויות ואמרות, החל מאנשים שפרגנו ואמרו שיהיה בהצלחה ואיזה יופי, ואנחנו אפילו מקנים בכם ואיזה כיף, וממש פרגון מלב ללב. היו גם תגובות אחרות, כמו לדוגמה אנשים שאמרו לנו, איך אתם עושים את זה, אין לי ארץ אחרת, דברים מהסוג הזה, והיו כמובן גם תגובות מאוד אמוציונליות, כמו לדוגמה של ההורים שלי, במיוחד של סבתא, שלקחה את זה מאוד קשה, וגם סבא אני חושבת, וגם שהם המעיטו במילים כדי לא להכאיב, והיה ברור שזה כואב.
גם אותי זה היה לי קשה, ואני גם מאוד מתגעגע אליכם.
חמוד.
איך הסתדרתם במדינה שבה מדברים בשפה אחרת?
אז רוב האנשים פה אפשר להסתדר איתם באנגלית, ולי ולרפי יש אנגלית בסיסית טובה מאוד, אז אנחנו די בקלות יכולים להסתדר. הילדים בהתחלה היה להם מאוד קשה, כי לא היה להם אנגלית. נדב לדוגמה בבית ספר, כשהוא היה מתוסכל, הוא היה רץ לשירותים ומתחבא שם, כי הוא לא היה יודע לבטא את עצמו. המורים היו אומרים לו משהו, הוא היה נגיד כועס, הוא לא היה יודע לדבר במילים. לשמחתי הרב, בגלל שהם ילדים, הם הצליחו די מהר לספוג את האנגלית. תוך 3 חודשים הם באופן כמו במטה של קסם, הם התחילו לדבר אנגלית, בסיסית לפחות כזאת שהם יכולים להסתדר איתה, כזאת שהם יכולים להביע את עצמם, לא מילים מורכבות ולא זה, אבל הם יכולים בהחלט להסתדר. נדב הרבה יותר גם מאמילי, אבל גם אמילי יודעת להסתדר ויודעת להביע את עצמה, ואפשר להסתדר פה גם בלי פורטוגזית.
האם את חושבת שתחזרי לגור בארץ, או שתישארי בליסבון, או תעברי לארץ אחרת?
שאלה מאוד טובה. אני לא יודעת. אני חושבת שהנבואה ניתנה לשוטים. קשה לי לחשוב לטווח הרחוק. זה גם מאוד תלוי, זה תלוי בהרבה פרמטרים. זה תלוי קודם כל בפרמטר הראשון והחשוב ביותר של פרנסה. אם הפרנסה פה תיגמר ואנחנו נאלץ לחזור לארץ לעבוד, אז זה יהיה המוטיב שיוביל אותנו. יחד עם זה, כמובן שזה גם תלוי במצב בארץ, לאיפה המדינה הולכת. האם המדינה משתקמת, האם המדינה מקבלת צביון ליברלי, דמוקרטי, או שהיא הולכת למקום, כמו שעושה רושם, למקום חשוך ולמקום שמרני. למדינה כזאת אני לא ארצה לחזור. אז אתה יודע, אני יודעת שבשנים הקרובות אני מניחה כך לפחות שאנחנו נהיה פה. מה אחר כך אני באמת באמת לא יודעת. צריך לראות מה יוליד לו יום.
אוקיי, תודה רבה טלי. אתן מאזינות.
ואתם מאזינים.
למגזין החדשות של קול יבני.
כאן קול יבני.
ביטולי הטיסות הם כבר לא נושא חדש לאף אחד מאיתנו. כמעט כל אחד ואחת חוו את זה, וכולם נפגעים מהביטולים האלו. הם משפיעים על מערך שלם של שירותים נלווים, החל מסוכני נסיעות, דרך עברות שירותי קרקע בנתב"ג, ועד לעסקים המתמחים בתיירות נכנסת לישראל. ופוגעים לא פחות גם בצרכן הישראלי, הנוסעים עצמם. המשבר בשמי ישראל הוא חמור ביותר, ואחת השאלות שעולות מכך היא, איך ביטולי הטיסות ישפיעו על התעופה בישראל? מאז תחילת מלחמת חרבות ברזל, חברות תעופה רבות החליטו לבטל את הטיסות לארץ ולנקוט באמצעי זהירות. כמעט בכל יום ביטולי הטיסות הזרות מתעצמים ומתארחים, וזה מסמן את העמקת המשבר בענף התעופה הישראלי. הביטולים הרבים משקפים גם את חוסר הוודאות הגובר של חברות התעופה הזרות בנוגע למצב הביטחוני כרגע. לביטולים האלו יש חסרונות רבים. כמו לדוגמה, עלויות כרטיסי טיסה. ככל שיש פחות תחרות, כלומר, פחות חברות תעופה שמגיעות לארץ, כך מחירי הכרטיסים של החברות שכן טסות עולים בצורה משמעותית, ואת זה ניתן לראות הרבה בזמן האחרון. בזמן שתנועת הנוסעים בנתב"ג ירדה, חברות התעופה הישראליות הרוויחו, ובגדול. בשמיים שולטות בחודשים האחרונים אל על וחברת הבת שלה סנדור, ישראייר וארקיע, בזמן שהרבה חברות תעופה זרות הפסיקו לטוס לישראל בשל המצב הביטחוני. ובזמן הזה, הישראלים שילמו מחיר גבוה יותר, לעתים יותר מכפול, על כרטיסי טיסה בחברות המקומיות. עוד סוגיה חשובה היא הוודאות של חברות התעופה הזרות. כל חברות התעופה שביטלו עד כה נמצאות באי ודאות גדולה מאוד לגבי המצב הביטחוני כרגע, אבל לא ממש בצדק לדעתי. אתחיל ואומר שנתב"ג נחשב לנמל התעופה הבטוח בעולם. מערך ההבטחה הוא רחב מאוד וכל כך איכותי שלאחר פיגועי 11 בספטמבר החלו נמלי תעופה רבים בעולם ללמוד וליישם את שיטות ההבטחה הנהוגות שם. פורסות גם מספר כיפות ברזל סביב נמל התעופה, מה שרק מגביר את הבטיחות באזור. ויש גם משתנה חשוב, המלצתה של ה-EASA. EASA, הסוכנות האירופית לבטיחות תעופה, שאחראית על קביעה ויישום תקנות בתחום בטיחות התעופה האזרחית, והיא סוכנות של האיחוד האירופי. יש לה תפקיד מרכזי מנושא ביטולי הטיסות. בתום חודש אוקטובר היא העריכה את המלצתה. יש לשקול בקפידה האם לטוס לישראל עד 30 בנובמבר. ורוב החברות מקשיבות להמלצתה ומבטלות את הטיסות, חלקן גם ביטלו לתאריכים רחוקים אפילו יותר. אבל מעבר לזה, יש חברות שהמשיכו לטוס הארצה למרות המצב, כמו בלוברד, חברת תעופה יוונית בבעלות ישראלית. חברת התעופה האתיופית, אתיופיאן איירליינס, חברות התעופה מאיחוד האמירויות, פליי דובאי ואיתיחד איירווייז, שגם כן טסו באופן רציף מלבד לביטולים נקודתיים. חברת התעופה המולדובית-רומנית, היי סקאי, חברות התעופה הישראליות אלאל, סנדור, ישראל, ארקיה ואר חיפה, חברה חדשה בשוק וחברות נוספות. אני מקווה שהמצב יחזור לעצמו בהקדם האפשרי ושענף התעופה הישראלי ישתקם במהרה.
שלום, אני עידו פרידמן, ואני באתי לדבר על טוויץ' והצעדים האנטישמיים שהיא עושה. טוויץ', שהיא חברת בת של אמזון ואתר סטרימינג פופולרי, פועלת מתחילת המלחמה בצעדים אנטישמיים. אני פה עם שר, מה שלומך?
בסדר, מה?
מה אתה יכול לספר לנו על הצעדים האנטישמיים שטוויץ' משתמשת בהם מתחילת המלחמה?
אוקיי, מתחילת המלחמה, ובלי להודיע בשום מקום, טוויץ' עשתה שאי אפשר לפתוח משתמשים חדשים מהאזור של ישראל, בגלל שלא יהיו תכנים אלימים בפלטפורמה, אבל היא לא עשתה אותו דבר כשהתחילה מלחמה בין רוסיה לאוקראינה. בנוסף, לפני כחודש, חודשיים, היא נתנה בן לסטרימר מאוד פופולרי בשם אסמון גולד, בגלל אמירות נגד הצד הפלסטיני. אבל כשסטרימר אחר, ששמו חסנאבי, כל לייב, מדבר כנגד ישראל, כנגד היהודים, כנגד, גם לפעמים נגד ארצות הברית, והוא חי בארצות הברית, לא נותנים לו בן. ויש עוד כל מיני דוגמאות, כמו פרוגן, שאמרה שהלוואי שהחיילים האמריקאים קבלו PTSD, בגלל שהם הם משרתים לפעמים באזור של ישראל, ויש עוד הרבה דוגמאות.
כיום אנחנו רואים בכל מיני סוגיות שונות אנשים בעולם שבעצם כמו שאתה אומר צבועים ונותנים יד לאנטישמיות ולגל הסתה כלפי יהודים או ישראלים בחווי העולם. מה הייתה תגובת שאר העולם? המשתמשי טוויץ', אולי יש איזה ארגון פוליטי שהתבטא בנושא הזה משני הצדדים, אם אתה מכיר?
אני, לפי מה שידוע לי, הנושא גם הגיע לקונגרס האמריקאי. יש שם כל מיני אנשים בבית הנבחרים שהם תומכים בצד הישראלי. יש גם כל מיני ארגונים מחול שהם נגד האנטישמיות, שתומכים בצד נגד האנטישמי הזה שהם עושים.
מה הייתה התגובה בישראל?
בישראל?
כלומר, אני אחדד את השאלה, לא מבחינת משתמשי טוויץ', מבחינת אם יש פוליטיקאים שהתבטאו, אם יש יוצרי תוכן, כוכבי רשת, פליטי ריאליטי, אנשים שאולי יכולים להשפיע, אם גם אנשים כאלה התבטאו, ואם כן, אז מה אמרו?
לפי מה ששמעתי, אף אחד לא התבטא כנגד זה. לא יוטיוברים, לא טיקטוקרים, לא פוליטיקאים, כוכבי רשת, כל מיני אנשים מפורסמים בישראל. לא שידוע לי כאילו.
יש לי שאלה נוספת, ואחרונה בהחלט. מה הייתה תגובת טוויץ'? טוויץ' הגיבו לטענות האלה? כי אתה מדבר פה על מגמה מאוד ברורה של אנטישמיות.
הם תמיד מנסים למצוא לזה תירוצים כלשהם, היה באג, ה-AI, אלא גם טענה שבתחילת המלחמה הם סגרו והם שכחו כביכול, שזה מאוד מוזר.
בסדר גמור, סער. תודה רבה לך.
זהו, אנחנו סיימנו את התוכנית הזו. תודה רבה לכל התלמידים שהשתתפו, תודה גם לתלמידים שעבדו, ובסופו של דבר התוצרים שלהם לא נכנסו לתוך המשדר הזה. שיהיה לכולנו רק טוב.
זהו להפעם, מקווים שנהנתם.
אנחנו תלמידי הרדיו של מגמת התקשורת בקריאת החינוך על שם גינסבורג יבנה. ואם אתם מעוניינים להזין לתכנים נוספים שלנו, חפשו אותנו בשירותי הסטרימינג השונים, או פשוט תיכנסו לאתר שלנו, kolyavne.co.il.
אנחנו כאן, כל יבנה.